ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו האדיר,
מרתק,
מרתק גם, בספר אורות התורה. רבנו הגדול הרב קוק זצ"ל בפרק א' בפסקה ג', ואני חושב שקצת חם פה, אפשר קצת לפתוח חלון, קצת אוויר. אם כן, בפרק י' א' בפסקה ג', קיום התורה. מה זה קיום התורה?
לא
קיום המצוות. לא, זה כותב קיום המצוות. קיום התורה זה החיזוק של לימוד התורה. הרי כל הספר כולו הוא לא ספר על מצוות, הוא ספר על לימוד, נכון? זה ספר שמדריך אותנו כיצד ללמוד. כן, בספר הזה יש לנו הדרכות על קיום התורה. אחרים באים אנשים, אומרים, רבותיי, צריך להתחזק בלימוד תורה. השאלה על יסוד מה? איך מתחזקים בלימוד התורה? אז יש אומרים שמכיוון שאתה צריך לדעת מה לעשות, אתה צריך לדעת כל סעיף בשולחן ערוך. חשוב, יש דחיפות לדעת מה לעשות. יש אנשים אחרים שאומרים צריך ללמוד תורה כי על ידי כך יתחזק גם המוסר. עוד כמה טיעונים כאלה למה צריך ללמוד תורה. הרב אומר שזה לא מספיק הדברים האלה. הסיבה, הקיום של התורה צריך לבוא ממקור אחר. קיום התורה צריך לבוא מתגבורת. נו, גמרת של כל האנשים? קיום התורה צריך לבוא מתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה. כלומר, אם אדם לומד תורה ואיננו עסוק בשאלות בענייני אמונה, אז יש לו תורה מפורדת. כי התורה שלו עוסקת במיליוני פרטים במקום לעסוק בשורש. האם זה אומר שצריך לעסוק רק בשורש? לא. צריך שהפרטים יהיו מחוברים אל השורש. זה מה שנקרא המגמה של התורה, רוח התורה. אדם צריך להיות מודע לזה. כותב הרמב״ם בפירושו למשנה, לבאר יסוד מיסודות האמונה הוא יקר אצלי יותר מכל מה שאבערהו. כל מה שכתבתי מהרמב״ם זה שום דבר לעומת העונג שמוסב לי מהעובדה שאני עוסק ביסודות האמונה. זה בעניין של דירוג, לדעת מה חשוב ומה משני. אז כל הפלפולים שלנו, ש"ס ופוסקים, מכל הגדלות של זה, זה משני לעומת לימודי אמונה. זאת הסיבה שבמכון מאיר יש תוכנית ללימודי אמונה, דבר שלא מצאנו בשום ישיבה בעולם. אין ישיבה בעולם שבה מתעסקים בכזאת אינטנסיביות לאורך כל היום כולו בלימודי אמונה. יסודות האמונה היהודית, כמו שיש לך מחשבת היהדות, זה כל מה ש... אפשר לקרוא לזה פילוסופיה של היהדות, אם כי אני לא אוהב לומר את זה. מסיבה פשוטה, המקור של הפילוסופיה באדם, המקור של הפילוסופיה והמקור של התורה והקדוש ברוך הוא. יש קצת הבדל, מבחינת המקור. אבל אפשר לומר, כן, ההתעסקות והשאלות של דעת אלוהים, דעת מהות האדם, דעת מהות העולם, מעשה מראשית ומעשה מרכבה. סופו של דבר.
אז זה תיאולוגיה.
תקרא לזה גם תיאולוגיה. התיאולוגיה זה חלק מזה. רק שתיאולוגיה זה מושג גוי. לא מצאנו תיאולוגיה יהודית, במובן האמיתי שלנו. אצל הנוצרים, למשל, יש להם חוכמה נקראת תיאולוגיה. זאת ההוכחה שהם עובדי עבודה זרה. אז זה הלימודים האלה. הנה, הרב קורא לזה כאן בשם אחר. כי אם התורה צריך לבוא, מי? כאן הוא מסביר, תגבור את הכוח הרוחני. כי כל מי שמנסה להגדיר באלוהות הוא מצמצם. כל תקצוב באלוהות הוא עבודה זרה. אמרתי שאין תיאולוגיה. אמרתי, תלוי איך משתמשים, מה המשמעות שמאחורי המילה הזאת. אצל הגויים המושג תיאולוגיה זה התעסקות בעצמות הבורא, וזה כמובן עבודה זרה. אפשר לקרוא לזה תיאולוגיה כשם מושאל, כי אנחנו עסוקים בתארי האלוהות, וכל התוארים האלוהיים ביהדות הם תוארי שלילה. אם כן, קיום התורה צריך לבוא מתגבור את הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה, ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבור כולו בשטף פתאומי. מה זאת אומרת? הכוח הרוחני שבעומק הנשמה יש לו שני מישורי הופעה, ביחיד ובציבור. היחיד, הוא רוצה להבין את משמעות חייו, מה אני עושה פה בעולם הזה, מאין אני בא ולאן אני הולך. אבל גם הציבור, יש בתוך הציבורים האנושיים יש תנועות מחשבתיות כוללות שהן לפעמים יותר חזקות ממה שהיחיד יכול להתבונן. אתה מבין מה זה התנועות הציבוריות? אז למה אתה לא שואל? יפה, הוא שאל. התנועות הציבוריות, הכוונה זרמים כלליים בהיסטוריה. למשל מלחמת המעמדות, זה שהמשנות הסוציאליסטיות מדברות עליו, או למשל ההתעוררות הלאומית של ההגדרה העצמית של הלאומית, או למשל הליברליזם, או למשל התנועה הציונית, או למשל הנהייה אל הרוחניות בשלהי המאה ה-20. כל הדברים האלה אינם אופציה של אדם פרטי. זה לא איזה מין תוריות, אדם יחיד פתאום יתעניין ברעיון. מדובר על רעיונות שמקיפים מיליוני, מאות מיליוני, מיליארדי בני אדם. התנועות האלה הן ביסודן תנועות רוחניות. כלומר שיסודן באיזושהי הכרה תיאורטית. יש איזו מחשבה, והמחשבה הזאת פועלת במציאות. אתה יודע, זה ברור? לא, לאו דווקא. לפעמים אנשים באים תיאורטיקנים ומנסחים איזושהי תיאוריה, ואז כולם חושבים שהמיליונים נמשכו אחרי סברתו של היחיד. אבל זה לא תמיד נכון, כי לפעמים היחיד הוא בעצמו תוצר של זרם היסטורי, אותו יחיד שהגה. למשל, דוגמה מאוד קרובה אלינו, בנימין זאב הרצל זצ"ל, הוא הגה את הרעיון של התנועה הציונית, מדינה יהודית וכדומה. אז הוא, כשהוא חשב על זה, אתה יכול להגיד שהוא חשב על זה לבד, ובאמת הוא טען שאף אחד לא דיבר על זה לפניו. יום אחד הביאו לו את הספרים של פינסקר ושל ליליאנבלום ושל הרב אלקלעי, הוא אמר, באמת? של משה הס, מה באמת? אם הייתי יודע שהם כתבו, אז לא הייתי כותב את המדינה היהודית.
אמר שאולי הכותב אומר שאתה מבין. הוא אמר שאולי הכותב מתופק
מבין ה... לא, אולי הכותב את הספר אם הוא היה יודע שהספרים האלה כבר קיימים. זאת אומרת, היו אנשים שעוד לפני הרצל אמרו אותם הדברים. מזל שהוא לא ידע. זאת אומרת, שהוא מבחינה אישית סובר שהוא גדל על דף רץ. אם אתה עושה חשבון כלל היסטורי, אתה רואה שבעצם זאת הייתה תנועה שהתבקשה, והוא רק היה תוצר של המאורע.
כאילו הציבור הוא
משפע מזה
שהוא אין
כוח ציבורי
כזה.
יפה, יש תנועות ציבוריות בהיסטוריה מלבד תנועת היחיד.
משהו אבל מטאפיזית
יקרה לזה? אפשר להגיד שזה מטאפיזית, זה כבר עניין של השקפת עולם. כן? הגל למשל אמר שזה מטאפיזית, מרקס אמר שזה חומרני. לא משנה איך אתה מסייר, אבל עודה, יש תנועות כאלה.
הדעות הגיעו אליו לראש, כאילו, באופן בלתי, הוא לא... זאת אומרת, הציבור, כמו שנגיד אותם אנשים שהמציאו כל מיני תנועות מצד הפרטים, בגלל שהציבור, זה היה נמצא ב...
זה נמצא באיזשהו מקום, וזה נוסח. אחר כך יצא איזה אידיאולוג. נגיד ככה, האם המהפכה הצרפתית הייתה קורית אלמלא האידיאולוגים שיצרו אותה? התשובה היא שמנסם שכן. נכון, זה נשמה ציבורית. אנחנו מסבירים. אנחנו מסבירים שיש מה שנקרא נשמת הכלל. נשמת הכלל יש לה פעולות שלה. למשל, מה שקרה לפני 150 שנה היה שהייתה איזושהי ועידה למעלה בשמיים. הקדוש ברוך הוא אסף את המועצה, אמר, אני מחליט להחזיר שכינתי לציון. סוף הישיבה. זה רשום בפרוטוקול, אני ראיתי.
שכינה לא
גלתה. למה? שכינה עלתה, זה עשר גלויות גלתה שכינה.
לא גלתה שכינה.
אבל כתוב שגלתה שכינה.
כתוב גם
כך. אז מה אתה רוצה? תמיד גאון.
מה?
אז הקדוש ברוך הוא החליט להחזיר שכינתו לציון. אגב, אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום. המחזיר שכינתו לציון. נכון שיש מה להחזיר. חז"ל אומרים שגלתה שכינה עשר גלויות, מתי? עשר גלויות גלתה שכינה, נכון? ככה כתוב, לא? גם בספר יחזקאל, אתה אומר שמה את השכינה עולה על מרכבה, נסה מירושלים. בקיצור, מה קרה אחרי ההחלטה הזאת? נסגרה הישיבה, פתאום כל מיני אנשים בעולם התחילו להשתגע. אחד אמר, אני רוצה להקים מושבות בארץ ישראל. השני אמר, גוי אמר, אני חושב שצריך לפרק את האימפריה הטורקית. השלישי אמר, ברוסיה לעשות פוגרומים ביהודים וכו'. כל מיני דברים התחילו לזוז, ואז זו תמה התנועה. אז זה התחיל במישור המטאפיזי, שקרה נשמת האומה. אפשר להגיד שמאות מיליונים מסתכלים עליהם, זה
לא זוגים
לעשות מסקנה. אם רואים פיקוח, הם מגיעים לסוציאליסטים. אני לא אמרתי שזה דווקא רוחני. אמרתי שההסברה שלנו היא הסברה רוחנית, אבל יש גם הסברה מטריאליסטית של זה.
אבל הפיקוח הזה היה קיים גם לפני...
אני אתן לך דוגמה. מה שאתה אומר זה שבעצם התנועות האנושיות הן תולדה של הכרחים חומרניים. אז היה איזה, אני זוכר, היה יהודי אחד, קראו לו אלברט ליאון. היה טרוצקיסט שנהרג בשואה, הוא מבלגיה. הוא כתב ספר קטן, התגלגל לידי. מסה לפתרון, כלומר, להסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. משהו נפלא, ספר הזה. דיברתי איתך על זה, לא? לא אתה מתן? לא. הוא אומר, אנחנו המרקסיסטים, הוא אומר, יש לנו בעיה. כל דבר אנחנו מסבירים באופן חומרני, חוץ מדבר אחד. כשאנחנו מתחילים לדבר על עם היהודי, אנחנו מפחדים להסביר. אז אני מרים את הכפפה ואני אכתוב לך ספר שיסביר את הבעיה היהודית גם כן במונחים סוציאליסטיים, מטריאליסטיים. ואז הוא כותב ספר שלם שבו הוא מסביר שלאורך כל ההיסטוריה היהודים הזדהו עם המעמד הזהר בורגני וכל מיני דברים כאלה, וזה הסביר את כל הייחוד של העם היהודי. בסוף הספר הוא כותב נספח. את הנספח הזה הוא כתב קצת לפני שהוא נהרג בשואה. הוא ראה בדיוק את מה שקורה בעולם, הוא ידע על ההשמדה של היהודים, ואז הוא כמובן את זה גם כן מסביר במובן של האימפריאליזם הקיצוני ביותר זה השיטה הנאצית, והפרולטריון היותר פרולטרי זה היהודי. לכן זה שוב עדיין מלחמת הקפיטל והפרולטריון, אבל הוא אומר זה בכל זאת קיצוני מאוד. נראה כאילו כל מה שקורה בעולם כולו משתקף בצורה מוקצנת באומה היהודית. מעניין, לא? אבל איך שגם דרך הסברות מטריאליסטיות אתה מגיע לסגולת ישראל. אגב, הרעיון הזה שאפשר גם דרך השיטה הזאת להגיע לעומקים, זה הרב קוק אומר באורות. הוא אומר, ההכרח הוא היום הפתגם היותר שגור. כן? מה זה ההכרח, הפתגם היותר שגור? אצל מי שגור? אצל המרקסיסטים. הוא אומר, ודווקא הנחש הזה יהפך למטה אלוהים. זה לא משנה לעניינים, תמיד צריך להתעלות לנקודת ההשקפה הכוללת. למה לבחור בין זה לזה? אני אסביר לך למה אני אומר את זה. בגלל שגם החומרניות זה יצירה אלוהית, לכן אנחנו לא צריכים דווקא להילחם בהסברות חומרניות ולהעדיף דווקא את הרוחניסטיות, כי הכל זה מעשה השם הגדול והנורא. הכנסייה היא סבורה שהיא צריכה תמיד להגן על הרוחניות דווקא, כי יש לה בעיה עם החומר. לנו אין בעיה עם החומר.
יש לנו את הבעיה הזאת.
למה? שיש הגזמה של החומר. אבל תראה, יש מחלוקת בהגדה של פסח. בהגדה של פסח יש מחלוקת מה אנחנו חוגגים. האם חוגגים עבדים היינו לפרעה והוציאנו השם אלוהינו משם, או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. נכון? לפי הסברה הראשונה, חג הפסח הוא חג של שחרור לאומי. לפי הסברה השנייה, זה של שחרור דתי. הנה, המאבק בין דתי ללאומי נמצא כבר בהגדה של פסח. אתה מלמד זכות. אז זה נטייה לכיוון היהדות, מה שאתה עושה עכשיו. שאתה מסביר שבעצם ההתנגדות הנוצרית לחומר היא אינה התנגדות עצמותית, אלא רק בגלל המצב שלו. זה יפה, אבל זה לא מה שהם אומרים. אתה רוצה שיעור בתיאולוגיה נוצרית, אני יכול להבין. טוב, הלאה. אבל חבל על הזמן, פה באתי ללמד תורה.
אבל
בכל אופן,
זה מה שאנחנו
נראים. כן, טוב. קיום התורה, בואו נחזור לדברי הרב. קיום התורה צריך לבוא מתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה, ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבור כולו. בגלל זה יצאנו מהעניין, כן? הציבור בשטף פתאומי, בלא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. זאת אומרת, יש השקפה כוללת, איננה יורדת לפרטי פרטים. מה זה צו לצו, קו לקו? זה פסוק בישעיהו. מה? לא, 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 זה לא בפתקה, זה בישעיהו. ישעיהו, מה כתוב ישעיהו? שדבר השם היה להם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. זה הער שם, זה הער שם. כן, מה רוצה הנביא? הוא אומר, במקום ללמוד את התורה בהשקפה אחת כוללת, המקיפה את הכל, אין במקום זה מתעסקים בפרטי פרטים. אין לך רב צודאי אומר, שתיק לך פה, בק לך שם. עוד איזה וורד, עוד איזה הלכה, עוד איזה דין, עוד איזה צ'ופצ'יק, עוד איזה משהו. ואז ביגיעה רבה הופכים את התורה לפאזל ענק של מיליוני חלקים דומים מאוד אחד לשני, שצריך לעבוד קשה מאוד כדי לחבר מזה תמונה כוללת. ולא תמיד מגיע. היותר טוב זה לראות קודם כל את התמונה, ומתוך כך יורדים אל הפרטים. זה הכוח הרוחני שבנשמה. באופן זה,
לא מובן.
מה? מה לא מובן?
לא מובן, הוא אומר פה כאילו
שהצד מרכז
זה כן חיובי פה.
זה רע. הוא אומר שהכוח, הוא שוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחיד והציבור כולו בשטף פתאומי, בלא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. אני לא שתיבי. הבנת או לא?
לא.
אז למה אתה עושה? טוב. מה לא ברור? השטף הפתאומי זה דבר חיובי. מה? אז אני מזהיר לך, הרי המטרה שלי זה שאתה תבין. זה שאני הבנתי זה אני יודע הרבה לפני השיעור. כן, המטרה שלי זה שאתה תבין. קיום התורה צריך לבוא, מאיפה בא הקיום של התורה, העמידה של התורה? מתגבור את הכוח הרוחני שבו בקדושת הנשמה. משם זה בא קיום התורה. קיום התורה זה דבר חיובי או שלילי? יפה. ואיך הוא פועל? ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבור כולו בשטף פתאומי. מי עושה את זה? תגבור את הכוח הרוחני שבנשמה, נכון? ואיך זה פועל? בשטף פתאומי, בלא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. הבנת? בטוח. אמן. באופן זה הדבר הרחוק יש לו יניקת חיים על פי מידתו כמו הדבר הקרוב, ויסודי התורה ביחד עם הפרטים, הסייגים והתיקונים, המנהגים והדרכות הישרות, האמונות הטובות בכל סעיפיהם, פועמים פעימות חייהם כאחד כולם. זאת אומרת, בתפיסה הזאת יוצא שכל חלקי התורה, כל הגרגירים היותר רחוקים לכאורה, אפילו מנהגים כאלה תפילים, הכל מתאחד לאחדות אחת גדולה. מה שאין כן, הדבר נוהג בקטנות האמונה, הבאה מתוך צמצום הגיוני ודולדל, שצריך השכל לעמל עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל אל הלב לפי השגתו אל ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות. כן? הוא צריך לעשות תמיד מאמץ כדי לחבר את העיקרים, העיקרים כאלה מובנים אליהם, עם פרטי הפרטים שנמרים לו מיותרים. כל סעיף קטן בשולחן ארוך מרגיז אותו, הוא לא מבין למה זה, מה לא מספיק להאמין בשם לא. אלא ותמיד הוא נכשל ונחשל בדרכי החשבון, ולא יוכל השכל המוגבל בכל חשבונותיו להאיר את דרכו ולשאוב על ידי כלי שבור זה ממעיין הזורם והחי של אור השם בעולמו ובתורתו, שבעולמו ובתורתו לא יעצור כוח. ועל כן מה במובן? מאיפה? החל מאיפה? מה שאין כן? מה שאין הדבר נוהג? מה שאין הדבר נוהג, כלומר, זה עד עכשיו הסברנו על האופן החיובי. עכשיו הוא מסביר לך מה רע, מה לא לעשות. מה לא לעשות? להיות בקטנות אמונה. מה זה קטנות אמונה? שאדם מתעסק רק בפרטים של התורה. יש פסוק כזה, עת לעשות לשם הפרו תורתך, מפרש את הזוהר. כיוון שאנשים מתעסקים רק במה לעשות, אז הפרו תורתך דלעילה. כבר לא מתעסקים בתורה של מעלה, מתעסקים רק במה שצריך לעשות. הפרו תורתך, מובן?
כאילו תורה של
חוקים. כן, מה זה התורה? מיליוני חוקים, חוקים ומשפטים.
דין נשמה.
נכון, דין נשמה. אז אומר, מה שאין, מה שאין הדבר נוהג בקטנות האמונה. איפה זה בקטנות האמונה? הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל. אתה איתי?
כן.
תעצור אותי ברגע שאתה לא מבין. בסדר? שצריך השכל לעמל עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל עליו לפי השגתו אל ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות. הבנת את זה? אפשר לקבל תשובה? שאלתי.
בערך.
אז בואו נחזור עוד פעם. הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל. את זה הבנת? הבנת את זה?
כן.
עכשיו, הבאה מתוך צמצום הגיוני מדולדל. הבנת את זה?
כן.
טוב. עכשיו, כשאתה במצב כזה, אז השכל איננו רואה באופן מיידי את הקישור בין היסודות לבין הפרטים הרחוקים. ולכן צריך עמל רב. שצריך השכל לעמל עד שימצא לו יחס בין העיקר, כלומר יסוד, המתקבל על הלב לפי השגתו, לבין, כלומר אל, ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות. אין? זה אדם שכל הזמן מזיע, הוא מזיע מבחינה שכלית. כי כל פעם, כל פרטי פרטים, הוא לא מצליח להבין בלי עמל איך זה מתקשר אל היסודות היותר ברורים. בסדר? למשל, אדם לא מבין למה כשהוא עושה קפה בשבת הוא צריך, אם הוא ספרדי הוא יכול לשים את הקפה לפני המים הרותחים, ואם הוא אשכנזי הוא צריך לשים את המים הרותחים ואחרי זה את הקפה. הוא אומר, רבונו של עולם, משמע צריך את כל זה? טוב, כי הוא לא מבין מה זה בריאת העולם, ואז קשה לו לראות את הקישור בין הפרטים האלה המסתעפים לבין היסוד היותר כללי שזכר למעשה בראשית. מה שכן, אם הוא מתחיל מתקבורת הכוח הרוחני שבנשמה, אז הוא ממילא מבין בצורה ישרה ומבוררת איך זה חודר את פרטי הפרטים של הקפה והמים הרותחים.
אם הוא מבין,
אם הוא מחובר אל השורש שוב התגברות הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה, אז ממילא הוא בנקודת ההסתכלות כזאת שבה כל הפרטים מובנים מאליהם.
זה ברמות גבוהות.
זה נכון, אבל זה טוב. עכשיו זה לא שהוא מיד ידע לפסוק כל הלכה על פי זה, אבל ההלכות תופנה בנפש שלו בתור תולדות ישירות, הסתעפויות ברורות של הזרם הכללי הזה.
הוא ירגיש
איזה
טעם במצווה.
יפה. זה מה שכה טעמי מצוות, זה שלמצווה יש טעם. היא טעימה. הקפה בטח, קפה של שבת, אתה יודע מה זה? זה בכלל לא אותו טעם. יש לך אותו טעם בקפה של שבת ושל לא שבת?
יש סביב. כאן יש, לא יודע, יש בעיה דיאלקטית. כאילו מלכתחילה יש איזה נס, איזה צעד שאני נכנס לנשמה של התורה ואחר כך אני לומד ואז אני מחבר למשל את המצוות. אבל הלוגיקה, אני יכול להיכנס לעומק של דבר אם אני מכיר כמה שאפשר חומר הקשור לדבר הזה.
אלא אם כן,
אז הכיוון הוא יכול להיות לגמרי הפוך.
אלא אם כן יש לך רב, זה הסיבה שצריך שיהיה רב.
בסדר, אבל
כי הרב נותן את הכיוון.
שיקול דעת
וחשיבה. לא אמרנו שלא צריך חשיבה, אבל יש דבר שהוא לא שיקול דעת ולא חשיבה, וזה רוח הדברים, וזה לא כתוב בספרים. יכולים להיות 10 אנשים לומדים אותו ספר, כל אחד מבין אחרת.
אבל גם הרוח צריכה להיות שני, יש איזה מזכיר קצת את
הלא משנה,
זה לא כמו כמו אצל אפלטון, אני לא מלמד את המוסר לבר, זה משהו שמתוך תוכי נובע, אז אתה לא תלמד אותי נשמת התורה, אם אני מכוחות עצמיים אני לא מגיע לזה. יש דברים שאי אפשר ללמד,
יש דברים שלא מלמדים אלא לחכם ומבין מדעתו. לזה אתה מתכוון?
לא, זה פשוט מאוד. איך אני יכול להגיע בבת אחת לעומק הדברים ולימוד הדברים כדי לקשר אותם? זה אבסורד, לא?
כן, אלא אם כן יש מישהו שמוסר לך את נשמת התורה מההתחלה.
אבל זהו, הוא לא יכול למסור לי, אני צריך להגיע לזה. מה זה מושג לי? מלמד אותי 2+2?
לא, בכלל לא.
זה משהו פנימי שיחד.
זה משהו פנימי, לכן זה לא עובד.
נובע רק ממני.
אני אגיד לך משהו. היה חכם אחד בזמן התלמוד, קראו לו רבי אליעזר בן הורקנוס. אמרו עליו, על רבי אליעזר בן הורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. יום אחד רבו, מי זה היה רבו? רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו, דבר. אמר לו, רבי, כל מה שאני יודע ממך אני יודע. אמר לו, אף על פי כן. ואז התחיל רבי אליעזר בן הורקנוס דרוש ואמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. תחת דיסטר, אם הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו, אז איך הוא אומר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם? נכון, הוא היה היחיד שידע שזה מה שרבו אומר, ואפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. אבל כשהוא שמע את זה מרבי אליעזר, אז באמת זה מה שאמר. זאת אומרת, יש פה, מה אני אומר, יש לך פה איזו דיאלקטיקה בין התוכן שבא במסורת הלכה למשה מסיני לבין הקליטה דרך הנוסחה העצמית של התלמיד. אבל זה לא אוטונומי לגמרי. כמו שרבי חיים ויטל אומר בשם הארי, שבסתרי תורה אסור לאדם להגיד שום דבר מדעתו, אלא הוא מותר לו להגיד רק דברים שהוא שמע או מפי רבו או מפי עצמו. מובן? כי מדעתו, מה זה? זה ספרה? זה פילוסופיה? מה פתאום? פילוסופיה זה לא עניינים. אלא מה? אתה יכול להגיד מפי רבך, זה בסדר. או מפי עצמך, כשאתה הופך להיות מעיין עצמי. אז מה שאתה אומר פה, שיש פה איזה קושי לוגי, זה לא מפריע לנו כל כך. כי תמיד יש איזה בעיה מאיפה להתחיל. זה כל דבר. כל ידיעה מאיפה היא מתחילה. זה כמו מילון. המילון הוא ספר אבסורדי, נכון? אי אפשר לכתוב מילון. מה זה מילון? מסבירים מילה על ידי מילים אחרות. אבל המילים האחרות, יש להם גם כן הגדרה במילון. אז אני צריך להסתובב. מדף לדף במילון, כדי להבין מה זה אומר. בסופו של דבר אני אף פעם לא יודע את המשמעות של שום מילה. בשביל להבין מילה אחת אני צריך את כל המילון כולו, וזה עוד לא מספיק. אלא מה? מה עושים? אנחנו סומכים על האינטואיציה שלך מדי. לכן אמרו בגמרא מסכת ברכות, קרא ושנה ויש בידו הלכות ואגדות ותוספתות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אז מה זה עם הארץ? זה אוטודידקט בגדרה של עם הארץ. אז לפעמים אתה יכול לראות אדם מלומד, הוא יודע את כל התורה כולה, אז הוא יכול להכיל להיות עם הארץ מדרגה. כן, מה אתה אומר? אתה מבין מה שאני אומר או שזה בכלל לא נראה לך? אני ניסיתי להסביר לך. אני אגיד לך משהו, כבר הזכרת את אפלטון. היה, לאפלטון היה רב, סוקרטס. סוקרטס היה בן של אישה בשם סופרוניסקה, נכון? מה היה המקצוע שלה? הייתה מיילדת, מיילדת גופים. וסוקרטס אמר, אמא שלי הייתה מיילדת גופים, אני מיילד נפשות. זה גאווה. כן, הוא המיילד את התלמיד. אבל בספר שמות כתוב, ויומר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. המיילדות כתוב בלי ו, ומם יוד למד דלת תו, בלי ו. אז זה הוציא את התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של רבו. זה ענווה. בגלל שסוקרטס הוא יכול להיות המיילדת של התלמיד, כי החוכמה היא אצלו. והוא נותן את החוכמה לתלמיד. זה האסטרטגיה, לא, זה האסטרטגיה החינוכית. אבל מצד המחשבה התיאורטית שלו, הוא בעל החוכמה והוא נותן את החוכמה לתלמיד. לעומת זה, בתורת משה, הרב אין לו כלום משלו. זה התלמיד שמיילד את מה שנמצא ברב. כי זה בעצם לא, כי זה רק עובר דרך הרב, זה לא של הרב.
רב בלי תלמיד זה
כלום. לא, ההפך מה שאמרת, סליחה, זה לא שרב בלי תלמיד זה כלום, ההפך. כי הרב ממילא הוא לא כלום, גם כשיש לו תלמיד. כי זה התלמיד רק מצליח לחשוף ממנו משהו שעבר דרך הרב, זה לא של הרב. לכן אצל הפילוסופים, האדם הגדול זה אדם שיש לו הרבה תלמידים. הוא ענק, תראו כמה תלמידים יש לו. בישראל החכם זה מי שיש לו רב גדול. לכן הרבנים נקראים תלמידי חכמים. תראה תלמיד של מי הוא. הוא תלמיד של חכמים. מה אתה אומר?
זה בכלל בין חבר לחבר גם שיש את
העבודה הזאת. זה אופן אחר. כן, שיש יחס בין חבר לרב, כן? יהי כבוד חברך.
כן.
כשל רבך, יש גם... לא, זה כמו עיין במהר"ל. בדרך חיים, פרק רביעי, על המשנה שלי, כבוד חברך, חביב עליך כשלך. שם הוא מסביר את זה, בסדר?
אם אתה אומר אב
ואב, אבל זה לא אותו דבר. רב ואב זה לא אותו דבר. בסדר, נעזוב. עבידת אבי ועבידת רבו. המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו, נכון. מעלה עליו הכתוב, כאילו לא אמרנו שאין מימד כסף,
זה לא מיילד
במובן של סוקרטס. זה כן, זה דומה.
אני
מצדם את
זה
גם סוקרטס
בלי התלמידים שלו, לא היה לו, לא הייתה הגדולה שלו.
איך אתה יודע?
זה ככה, זה ככה,
הגדולה של סוקרטס לא היה התלמידים שלו
מצד עצמו, אבל מצד עצמו שהוא הסתכל על דברים, אבל איך שהדברים באמת יפו לי לא בפועל,
נו,
כל הכוח שלו למד בעצם מזה שיש לו תלמידים שהיו לי מיד.
לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. הוא המציא את התלמידים שלו. הרי אדם כמוהו לא נולד מתלמידים. הוא גרם לאנשים להיות תלמידים שלו. מי היו אנשים? כל אדם בעולם.
גם רבנים זה ככה.
לא, רבנים לפעמים, תלוי איזה סוג רבנים. אתה יכול להיות מוסד, מוסד, נרשמים כדי לקבל תעודה, זה ברור שיבואו את מי ישמעו, מי שנמצא במוסד הוא מלמד. אצל סוקרטס אין מוסד. סוקרטס מסתובב ברחוב, שואל את האנשים שאלות. מותר, אסור לשאול שאלה? אתה שואלת יותר מדי שאלות, הרגו אותו בסוף. טוב, איפה אנחנו? למה דיברנו על זה? אה, רק בגלל שדבר סליחה. הוא יגיד את כולם. אותו דבר, נו. אתה עכשיו, לפני כן מישהו רצה ממני שיעור בתיאולוגיה נוצרית, עכשיו מישהו רוצה בפילוסופיה יוונית.
בשביל
להשוות, אז תלמד פילוסופיה, תלמד לדבר, יאללה, חבל הזמן. יש לי מישהו טישו? תודה. זה האביב, ברוך השם. טוב, ועל כן הולכת היא אורה של תשובה. לא, סליחה, בלבלתי. ולא יוכל השכל המוגבל וכל חשבונותיו להאיר את דרכו ולשאוב על ידי כלי שעבור זה ממעיין הזורם והחי של אור השם בעולמו ובתורתו לא יעצור כוח. השכל כשל עצמו איננו יכול להחזיר את אותה נשמה. הרי השכל תפקידו לנתח נתונים, אבל השכל איננו ממציא נתונים. אז הנתון הזה שהוא הזרימה של הנשמה בתוכנו, מי שאין לו אותה זרימה, השכל לא יחזיר לו את הזרימה הזאת, נכון? אז מאיפה הוא ישאב אותה? לכן אומר הרב, על כן הולכת היא אורה של תשובה ומפנה ומפנה דרך לעם וקוראה בכוח לשוב אל השם. מעניין, בדרך כלל למי הבעלי תשובה חושבים שצריך לשוב? אל קיום המצוות, נכון? אל התורה. אבל הנביאים לא אמרו ככה. הנביאים לא אמרו ושבת עד מצוות השם אלוהיך, אלא אמרו עד השם אלוהיך. אם אתה שב אל השם, ממילא תהיה לזה תוצאה, ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו. אבל התשובה איננה אל המצוות, התשובה היא אל השם. זו תשובה של הזהות. מה?
אל השם,
רצונו של השם. לא, לא כתוב ככה. ושמעת בקולו, קולו זה רצונו. לשוב אל השם ממש.
אז זה
מופשט. אז מה זה מופשט? גם בך יש יסוד מופשט, אין לך נשמה? תגיד לי, אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה?
הייתי רוצה,
אבל אז היה. האם בגלל שאתה לא יכול לשקול אהבה בגרמים, האם בגלל זה אהבה איננה מציאות ממשית הקובעת את חיינו? תבין, זה נשמע קצת קושיה מצחיקה. זה כמו בתי הספר הקומוניסטי ברוסיה הסובייטית. אלוהים הוא לא קיים בגלל שלא רואים אותו. כן? ואז הילד אומר, גם את השכל של המורה לא רואים.
גילוי השם על ידי רצונות.
איך אתה מגיע לגילוי השם? על ידי מעצר, על ידי... זה אתה אומר. אבל הבעל שם טוב לא הסתכל על זה ככה. הבעל שם טוב אמר, לת אתר פנוי מיני לשוב אל ההכרה באור השם הנמצא בכל. או זה כמו שלמשל, איך הבעל התניא היה מסביר את הפסוק, וידעת כי לא, זה לא דיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. איך בעל התניא היה מסביר את הפסוק הזה? זוכר? אל תגיד את זה, זה לשון הרע. כן? אבל הוא אומר זה ככה, על כל מוצא פי השם שמחיה את הלחם יחיה האדם. כלומר, אם אתה אומר כפשוטו, לא על הלחם יבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, אז אל תאכל לחם, מוצא פי השם יחיה אותך. אז זה לא נכון, אנחנו אוכלים לחם, זה לא אפיקורסות לאכול לחם. זהו, נכון. לא, אבל הבעיה שההמשך, כי על כל מוצא פי השם, אבל זה לא כתוב גם, כתוב כי על כל מוצא פי השם. זה לכאורה סותר את ההתחלה של הפסוק. אכן הוא מסביר, כי על כל מוצא פי השם שבלחם יחיה האדם. זאת אומרת שישנה השקפת עולם כזה, אתה יכול להשקיף על המציאות ולראות רק את אור השם שמחיה את הכל. תודה. כן,
שומעים
פה מהרב,
כל
ה... שומעים
רק
לתורה
של פרטים,
לתורה
של התורה, אלא שוב
לתורה,
לתורה,
לתורה, אין לזה
עניין, או שזה
מצוות? לא, לא
מתחילים
מזה. צריך קודם כל לשמוע, אלא שומעים. למי שיש לו לבבות? אם יש לבבות, אז אחרי המעשים, שאחרי הלבבות, אז קודם כל ליצור את הלבבות.
לא,
לא. הסגולי כן, אבל אנחנו לא מדברים על מישור הסגולי.
סגולי זה לא משהו בטוח.
לא, לא דרך כלל. יש יהודי אפיקורס, מה אתה רוצה? העניין האלוהי לא מעניין אותו.
זה משהו יצא כבר מהעניין האלוקי, זאת אומרת שיש בדרך כלל שיש את האפשר להגשיף את
הסגולה,
זה...
לא, לא, אני... לא, אפילו אצל הדתיים זה לא נמצא. כן? הרבה אנשים אומרים, בני, מה אתה הולך ללמוד בישיבה? אמנם תורה זה חשוב, אבל אתה צריך לגמור את התואר. ברגע שאומרים משפט כזה, זה סימן שהוא לא מאמין בשם. פשוט מאוד. אז זה לא משנה מה גודל הכיפה שלו, אם הוא תורם לבית הכנסת. לא תבין את זה, זה אקט חברתי.
מה
שמה
שאם אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא צריך לעשות את זה.
לא אמרתי. אמרתי שאם אתה לא מאמין במה שאתה עושה, אתה לא צריך לעשות את זה, זה נכון.
בסדר,
אם אתה לא מבין מה הקשר של זה, יש לך, הלב שלך מצליח להבין כמה דברים בתוך העניין,
ולא את שאר הדברים
שמתפרקים
במצוות,
בזמן
לא תעשה אותם,
כי אתה מבין אותם, כי זה לא שם. אני חושב שאני עניתי לך. אתה חזרת על השאלה עוד פעם.
לא הבנתי את השאלה.
אני לא אמרתי, שאלת האם אני אומר שאם אתה לא מבין את ההתפרטות, את הקשר בין השורש לבין הפרטים, לא צריך לקיים את הפרטים. תשובתי הייתה, לא, אתה לא מאמין, אתה לא תקיים. אבל אם אתה מאמין שיש קשר, ואתה עוד לא הצלחת לגלות אותו, למה שלא תקיים את המצוות? תקיים, אתה מאמין שיש לזה קשר. רק שאתה עוד לא ראית. גם הרב קוק כותב בכתב יד, שהוא עוד לא הצליח לקשר את כל הפרטים עם הקיים, הוא בעצמו. מה אתה אומר?
אז
נראה,
מתוך שלא נשמע, לא נשמע.
מתוך שלא נשמע של המאמין.
הוא עושה את הפעולה, לא נשמע.
אם אני לא מאמין בפעולה שאני עושה, התוצאה הישירה תהיה דחייה. אני אשתיק לעשות.
כן,
לא ניקח
את
הפעולות
של
חבל,
אבל זאת לא הוכחה בכלל.
הפעולות של חבל, הם לא באים לאנשים שלו.
אני אסכילי, כן. אתה לא מאמין, אבל...
לא, אבל הבן אדם, מה זה לא מאמין? הבן אדם מוכן להניח תפילין.
יש בו
אמונה. לא יודע. לא אמונה. אלא מה, אם אתה אומר, לקחו אותו, אתה יודע, לקחו אותו 10 חבדניקים, לא הייתה לו ברירה, פחו לו את השרבות, הניחו לו את התפילין, שמו לו על הראש, וזיזו לו את הלסת כדי שתצא לברכה, אז זה כלום, ברור שזה לא יעזור. זה אפילו מבחינה הלכתית הוא לא הניח תפילין. צריך לחזור ולהניח. כן. כלומר, אם באותו יום הוא יעשה תשובה, הוא צריך להניח עוד פעם. לא יכול להגיד כבר להניח מסוים. טוב. אז פה אומר הרב, על כן הולכת היא אורה של תשובה, ומפנה דרך לעם, וקוראת בכוח לשוב אל השם. זה הנקודה. ממילא, לשמוע בקולו, ללכת בדרכיו ולדבקה בו, רק בכוח איתן זה יחיה העם ויקום. והשכל הרגיל וכל כישרונו יהיה שמש הגון לעזור עזר מעט את רוח החיים הפועם במלוא הנשמה. זה מה שהסברנו, שאחרי שיש נתון השכל מנתח אותו בשביל הסגנון והתיאור של איזה דברים פרטיים, אבל יסוד הכל, מבוע החיים, הרי הוא רוח אלוהים שבלב החי בתוכיותה של הנשמה, המלא עוז ותעצומות, אשר לא ייתן דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. ברור? טוב. דלת התורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם, ובזה כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו, וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו. וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו צריך שירגיש שהוא חסר לו, והיינו אני את דקה. ופסל הקדוש ברוך הוא כל הרים וגבעו שבעולם, ולא ישב שכינתו אלא על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה. מובן? כן. מה זה? מה? תחזור על השאלה.
וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו.
אני חוזר פה אל הפסקה בכלל. התורה היא ממעלה למטה, נכון? ולא ממטה למעלה. לכן אנחנו אומרים בתחילת מסכת אבות, משה קיבל. קיבל, צריך לקבל. התנועה היא ממעלה למטה. מאיפה הוא קיבל תורה? לא כתוב מהר סיני,
סיני
ולא בסיני. לכאורה משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, לא מסיני. לא הבנתי מה שאתה אומר.
לא יכול לקבל אותה באותה רמה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה,
זה חקיפה. אז מה? ואיך סיני יכול לקבל? סיני גדול
ממשה? לא,
לא אומר סיני או שאיזה אני לא מבין, ודאי שמשה הוא יותר גדול מסיני. ההר הוא בסך הכל הר, וגידו משה הוא אדם, אדם יותר גדול. לא, זאת לא הנקודה. הנקודה היא מכוח מה משה מקבל תורה? מכוח זה שהוא סיני. ממדרגת סיני משה קיבל תורה. מה זה מדרגת סיני? שהוא שפל. שהוא שפל. אבל מה זה השפלות הזאת?
מה זה שפל?
כן, שפל, אבל כן, זה מה שהרב מסביר לנו. מה זה שפל? לא שהוא חושב שהוא כלום. מה? זה לא הנמכה עצמית, אלא זה משהו אחר גם. זה שהוא מרגיש שהוא זקוק לתוכן שהוא הולך לקבל. כלומר שהוא מרגיש את חסרונו בדבר. הוא מרגיש שזה חסר לו. הוא צריך קודם כל ליצור בתוכו איזושהי ריקות, איזושהי הזדקקות, ואז הוא יכול לקבל. על הר? לא, הוא בזה מדמה לסיני, שסיני נמוך שבהרים, והחלטיבה ניתנה עליו תורה. זה הכוון. כן, ולא כתוב שגבה הר סיני. לכאורה, הסברה הפשוטה הייתה אומרת שצריך לתת את התורה על הר האברסט. שם צריך לתת את התורה. כי הר האברסט הוא גבוה מאוד. אבל אז היה אומר שמה שאתה הולך לקבל הוא כל כך גבוה שזה מועך אותך. אם אתה לא בגובה של האברסט אתה לא מקבל תורה. ואז היינו אומרים שמשה, זה שהוא נותן את התורה זה בגלל שהוא ענק, אני נתק אותנו לגמרי ממנו. אבל כאן משהו אחר, משה קיבל תורה מסיני, זאת אומרת שמשה קיבל את התורה דווקא בגלל שהוא קטן. נמיכותו היא הופכת אותו לראוי. ואז כל אחד אם נראה יכול לקבל תורה אם רק יהיה דקה. מה אתה אומר?
החסרון הוא ברגש והקבלה, התורה היא לא ברגש.
החסרון יכול להיות גם בהכרה.
ירגיש,
ירגיש, נכון.
ומה שמקבלים בתור תורה שכל זה לא רגש.
נכון, אבל מי אמר לך שההבחנה בין שכל לרגש היא כל כך מוחלטת?
לא,
הרגש זה סוג של שכל, גם השכל זה סוג של רגש. כל אינטליגנציה היא קצת רגשית. למשל כשאני אומר 2 ועוד 2 שווה, בוא ננסה 3.94. לא, זה לא זה. בוא ננסה 4.2. 2 ועוד 2 שווה 4.0. כן, זה נראה לי. עכשיו, ההחלטה הזאת נראה לי, זה שכל או רגש? זאת אומרת יש בתוך הברירות השכלית יש לה ממד רגשי, כמו שאומר ניכרים דברי אמת, האמת עד לעצמו וכדומה. טוב, התורה מורידה, בואו נקרא שוב את הפסקה. התורה מורידה למטה את העולם הרוחני של האדם את העולם הרוחני אל האדם. ובזה כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו. וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו. וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו. זה הנקודה. והיינו, אני את דקה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם מי שנמוך. ופסל הקדוש ברוך הוא כל הרים וגבעות שבעולם, ולא ישרה שכינתו אלא על הר סיני, ולא קבע הר סיני למעלה. היי, כשאדם קרוב ברוחו ורעיונותיו אל התורה, נראות עליו ההערות העליונות, ומידותיו וכל תכונותיו מתרוממות ומתעלות, מתמלאות זיו של חיים עליונים, וצינורות אורים של לשת חיים קדושים משפיעים עליו את שיבת זיוים, ורגשי קרבת אלוהים עדינה מפעמים אותו. זאת אומרת, אם אתה קרוב ברעיונותיך אל רעיונות התורה, אשריך. כן, לפעמים אדם לומד תורה, אבל הוא מרגיש רחוק מבחינה מנטלית מן התוכן הנלמד. אז כל פעם הוא צריך ללמוד את כל התורה מההתחלה. כי כל פעם זה קשה לו. הוא לא מזדהה עם זה. הוא מאמין בזה, אבל הוא לא מזדהה. אחרי כל פעם צריך להתחיל.
זה לא לימוד טוב.
זה לימוד, אבל זה חבל עליו, מסכן. זה נקרא צדיק ורע לו.
אז לא, הוא צריך לעזור את הלימוד
מסוג הזה ולמוד
אחר?
לא, הוא צריך להשתנות.
להשתנות
ביחס לטקסט? כן. אם יש מחלוקת ביני לבין הכתוב, מי צודק? הכתוב. כשאדם קרוב ברוחו ורעיונותיו אל התורה, נראות עליו היערות העליונות ומידותיו וכל תכונותיו מתרוממות ומתעלות, כי זה מתמזג איתו, הוא שמח מזה. מתמלא זיו של חיים עליונים וצינורות אורים של לשעת חיים קדושים משפיעים עליו את שיבת צבעם. ורגשי קרבת אלוהים עדינה מפעמים אותו.
מה זאת אומרת, תמיד הכתוב צודק?
כן.
בכל הטקסטים שיש? לא.
בכתוב שהוא דברי תורה.
אבל יש דברי תורה מכל מיני סוגים. ולא תמיד הם נוגעים בנפש של כל אחד באותה, איפה שהוא נמצא. יש דברים שקשים לו להבנה או קשים לו לקבל אותם, כי הם לא, יש לו ברמתו.
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא מדברים אם זה ברמתו או לא, אנחנו שואלים אם זה אמת או לא. זה אמת.
הכל אמת, כל מה שכתוב בכל הספרים.
כן, זה אמת. אבל השאלה היא מתי זה מתאים לך או לא, זה שאלה אחרת. אבל זה אמת. ועל זאת יתפלל כל חסיד ויזהר בכל דרכיו ומעשיו דיבוריו ותנועותיו, שלא תצא מתחת ידו שום תקלה, ולא יגרום שום חטא ועוון להיעשות מחיצה בינו ובין האור העליון השופע את החיים האמיתיים, שהם הם הדרכים המפולשים לאושר העליון. זה, על זה צריך להתפלל. להתפלל על זה שצינורות החיים יהיו פתוחים בתוכי. כן? המפולשים לאושר העליון, אשר עין תורה, אתה אלוהים זולתך, יעשה, לא חכה, לא.